ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לשיעור נוסף בסדרה התחלות חדשות, ואנחנו הגענו בשעה טובה לסיום חומש בראשית. אנחנו היום רוצים להעמיק, לצלול לתוך פרשת ויחי, ספציפית לראשון, לעלייה הראשונה, החלק הראשון של פרשת ויחי, אבל בעצם אנחנו מדברים על ההתחלה של הפרשה, אבל כולה עומדת בסימן הסוף, הסוף של חומש בראשית, וגם בעצם הסוף של חיי יעקב ויוסף, שני הגיבורים הגדולים של כל החצי השני של חומש בראשית, שניהם הולכים לעולמם בסוף הפרשה הזאת, ועימם מסתיים חומש בראשית, ספר הישר, החומש של האבות, ושבוע הבא אנחנו בעצם נכנסים לתוך חומש שמות. יש לנו כאן מיד בהתחלה מתח, דומה לזה שכבר היה לנו בפרשה נוספת ששמה נקרא על שם החיים. הפרשה הזאת נקראת ויחי, היה לנו פרשה שנקרא חיי שרה. ובשני המקרים, גם חיי שרה וגם ויחי, הפרשה נקראת על שם החיים אבל עוסקת בפטירה. אלא שיש הבדל. בפרשת חיי שרה, וגם דיברנו על זה, הפרשה ממש נפתחת בפטירתה של שרה. היא ממש הולכת לעולמה מיד בהתחלה. ובעצם הביטוי חיי שרה הוא בא לספר שחיי הגיעו לסופם. וכל הפרשה קורית אחרי פטירתה. ואפשר להסביר את זה שבעצם יש כאן איזושהי המשכה של החיים אחרי המוות. המוות מגיע ועכשיו החיים ממשיכים באיזשהו אופן אחריו. המורשת של החיים, הפעולה של הנשמה אחרי שהיא כבר עוזבת את הגוף. הפעם זה לא ככה. הפעם אנחנו מתחילים בפסוקים, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ומסכמים את כל שנות חייו, שהוא היה בן 147, ואז בפסוק השני כתוב, ויקרבו ימי ישראל למות. הפעם אנחנו מדברים לא על החיים שאחרי המוות, או באיזה אופן יש חיים נשמה, אחרי שהמוות מגיע, אנחנו מדברים הפוך, על התקופה המסכמת, המסיימת, האחרונה של החיים. איך להתייחס בעצם לשנים האחרונות, לתקופה האחרונה. והשאלה שאנחנו רוצים להציף מתוך הדבר הזה, השאלה הגדולה, שאלה נקדיש את כל השיעור הזה, היא מה זה החיים הטובים, אפשר לשאול, או יותר נכון, יותר מדויק, מה אפשר לקרוא לו השנים הטובות? יש אנשים שואלים את עצמם, מה עם השנים הכי טובות של חיי? אלו היו השנים הכי טובות של חיי. אנשים מתגעגעים לכל מיני תקופות, אומרים, התקופה ההיא, זה היה השנים הכי טובות של חיי, תקופה אחרת. האם יותר השנים הטובות זה שאנחנו צעירים, השנים הטובות זה שאנחנו זקנים? מה זה בכלל? איך אפשר להגדיר תקופה כטובה, או תקופה אחרת כיותר טובה או פחות טובה? מה מגדיר תקופה טובה, ניצול, זמן טוב, שנים טובות? האם יש דרגות של טוב, שאולי יש טוב יותר טוב מטוב אחר? וכמובן אנחנו אנשים חיוביים ומאמינים, אנחנו רוצים לקוות שהשנים הטובות הן לפנינו. אבל איך נפעל, איך נעשה שהן באמת תהיינה שנים הטובות, השנים הכי טובות? אנחנו רוצים לנוע לקראתם, ובעזרת השם שהשנים הבאות יהיו יותר טובות מהשנים הקודמות, לא משנה באיזה גיל אנחנו. זאת תמיד השאיפה. יש לנו כאן את השנים האחרונות בחייו של יעקב, בחיר האבות, וסביב הנושא הזה של מה הוא עושה, כן, מה קורה בפרשה, בפרשה הוא בעצם מנצל את התקופה האחרונה, את הימים האחרונים, ויקרבו ימי ישראל למות. יש לנו כאן גם את השנים האחרונות בחייו במצרים, ככה בפתיחה, ומיד אנחנו קופצים לימים האחרונות, הכל פה בסימן הסיום. הוא בעצם רכז את כל העבודה שלו, כל האמונה שלו, ומזרים אותה לטובת ברכות לדורות הבאים. יש קודם כל ברכות לשני הבנים של יוסף שהופכים להיות שבטים. יוסף יוצא מגדר שבט, בגלל זה אין שבט יוסף. שני הבנים שלו, נהיים שבטים. וכמובן אחרי זה כל הברכות הוא נותן לכל שאר השבטים. וזה מעין צוואה, מעין שירת ברבור, הניקוז האחרון של כל הדברים. יוסף כאן הוא באמת דמות מיוחדת. זה לא סתם שבפרשה הזאת הוא בעצם מפסיק להגיד, יוצא מגדר של בן רגיל או שבט רגיל ולא מוגדר יותר כשבט. הוא באמת מוסבר שיוסף הוא מין מדרגה שהיא ממוצע מחבר בין יעקב לבין הבנים שלו, השבטים, שאר הבנים. יוסף הוא בן כמעט הכי קטן, אבל הוא הרי עולה לגדולה מעל כל האחים האחרים, וזה לא סתם שהוא לא נהיה שבט, הוא סוג של צינור שפע או ממשיך דרך של יעקב שדרכו עובר כל השפע לשבטים האחרים. לכן זה לא מקרה שבנים שלו הופכים להיות שבטים כאילו הם בעצמם במעמד אחד עם כל הדודים שלהם, והוא עצמו דווקא יוצא מהגדר הזה, הוא קצת נהיה משהו באמצע, בין האבות לבין השבטים. בכל אופן, אנחנו עוסקים כאן בסיכומים, בסיומים, ורוצים לשאול את השאלה הזאת על מה זה השנים הטובות, ובהקשר לכל הדברים שעכשיו העלינו. עכשיו, הפרשה מתחילה עם מספר. ככה היא מתחילה. הפרשה מתחילה במילים, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. אחרי זה, המשך הפסוק אומר, והיא ימי יעקב שני חייו, בסך הכל, 7 שנים ו-40 שנה ומאת שנה. כן? זה היה סך כל השנים שלו. כלומר, הוא הגיע למצרים בגיל 130, זה מתי שהוא התאחד עם יוסף בפרשה הקודמת. הוא גם אומר את זה, שהוא בן 130 באותו רגע. ועוברות עליו 17 שנים האחרונות של חייו במצרים. אבל המספר שאנחנו מתחילים איתו, זה שהוא חי 17 שנים. עכשיו, המספר הזה, הביטוי הזה, 17 שנים, כבר הופיע קודם לכן. איפה הופיע קודם לכן? בתחילת פרשת וישב. זה בעצם תחילת הסיפור של יוסף. כאן זה סוף הסיפור של יוסף, וגם סוף חיי יעקב, וזה בעצם מסכם, סוגר מעגל, סך כל של 4 פרשות, של כל הסיפור של יוסף. הסיפור הכי ארוך בתורה, נפרס על פני הכי הרבה פרשות. בתחילת פרשת וישב, גם היה את המספר הזה, 17 שנים, מה היה כתוב שם? אלה תולדות, כן, זה וישב, אבל כתוב וישב יעקב בארץ מגורי אביו, והפסוק השני אומר, אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני בלהה ובני זלפה וכו' וכו'. אז יש לנו פה בעצם פעמיים המספר 17, אבל זה לא סתם פעמיים המספר 17, זה שתי תקופות, כל אחת בת 17 שנים, בתוך סך הכל החיים של יעקב, וכשחושבים על זה, זה בדיוק שתי התקופות שבהם יוסף ויעקב היו ביחד. התקופה הראשונה זה 17 שנים הראשונות בחיים של יוסף, מהרגע שהוא נולד עד הרגע שהוא נמכר וירד למהורד למצרים. אז זה היה 17 שנים, שהרי הוא בן 17 כשכל הסיפור עם המחירה קורה. הם היו ביחד 17 שנים, ואחרי זה, כשבעצם נעשה את כל החישוב, יעקב הוא בן 91 כשיוסף נולד, חי איתו עד גיל 108, כשיוסף בן 17, ואז הוא נמכר. עכשיו עוברות 22 שנה בין ה-17 שנים הראשונות לאחרונות, 22 שנים מאוד קשים. יעקב חי חיים לא חיים, לא מסוגל לגמור בעצם להתאבל על הבן שלו, כי הוא מרגיש שהוא עדיין חי, הוא כמובן צודק, והוא מעביר את זה בגעגועים וסבל, ויוסף כמובן עובר את כל התלאות שלו, כל הצרות שלו. ואז מגיל 108 של יעקב מגיעים לגיל 130, 22 שנים במצרים, ואז הם מתאחדים מחדש בפרשה הקודמת, ואז זה ה-17 שנים המאוחרות יותר, שאיתה מתחילה הפרשה הזאת. שזה ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנים. אז יש לנו פה שתי תקופות של 17 שנים, על זה אנחנו רוצים בעצם לדבר היום. אנחנו רוצים להבין מה העניין, מה הסוד של שתי התקופות האלה, הן בדיוק אותו מספר שנים, הן מאופיינות בזה שאלו הם השנים שיעקב ויוסף בילו ביחד, עם 22 שנים רווח, הפסקה ארוכה באמצע ביניהם, רוצים להבין בדיוק את היחס ביניהם. אז עוד פעם נשים לב, ה-17 שנים הראשונות הם ה-17 שנים הראשונות בחיי יוסף, וה-17 שנים המאוחרות הם 17 השנים האחרונות בחיי יעקב. כן, יעקב, יוסף, אבא ובן, והחפיפה ביניהם נפרסת על פני 17 שנים עם המבנה הזה. 17 שנים ביחד תחילת חיי יוסף, 17 שנים בסוף חיי יעקב. עכשיו יש רמז מאוד מאוד יפה שמביא אותו בעל הטורים. בעל הטורים מביא הרבה הרבה גימטריות, והוא עושה גם גימטריה מאוד יפה. הוא אומר, השם של הפרשה זה ויחי, כן, מלשון חיים, ומדבר על סיכום החיים של יעקב והשנים האחרונות שלו. כמה זה ויחי בגימטריה? נורא פשוט לחשב, י' וי' 20, ח' זה 8, 28, ועוד 6, 34. מה מאפיין את 34? 34 זה בדיוק 17 ועוד 17. המילה ויחי שפותחת את הפרשה, וכל הפרשה נקראת על שמה, שמדברת על זה שיעקב חי במצרים 17 שנים סך הכל, היא בעצמה בגימטריה פעמיים 17. אז היא בעצמה רומזת לשתי התקופות האלה. לכן הנושא הזה פתאום עולה כאן. גם המספר 17 שנים, הביטוי 17 שנים, מחזיר אותי. וגם אם אני פותח את העין הזאת של הגימטריה וקורא את בעל הטורים, אז הוא מחדד לי את הדבר הזה. עכשיו, המספר 17 יש לו עוד קונוטציה. במספרים כאלה קטנים אין הרבה גימטריות, כן? באופן כללי, אנשים חושבים שגימטריה אפשר לעשות הכל. זה לא נכון. יש, כשמספרים מאוד מאוד קטנים, אפשר לעשות איתם מעט מאוד, וכנראה כשמספרים מאוד מאוד גדולים. למצוא פסוק שהוא בדיוק מתאים למספר מאוד גדול זה מאוד קשה. וגם מספרים ככל שנים קטנים יותר. יש איזשהו טווח באמצע, ששם יש באמת יותר אפשרויות. גם אז כמובן זה לא אינסופי. בכל אופן, ב-17 אין הרבה מילים. ואחת המילים הבולטות, שהרבה פעמים אומרים אותה בהקשר של 17, זה ש-17 זה גימטריה של המילה טוב. טוב, ת' ו' ב' זה 17. כלומר, ויחי שווה טוב, טוב, וכל אחד מ-17 השנים האלה שווה טוב. יש טוב שנים שיעקב ויוסף ביחד מהרגע שיוסף נולד עד שהוא נמכר, ויש עוד טוב שנים מהרגע שיעקב יורד למצרים ועד פטירתו. פעמיים טוב שנים. אז זה נשמע שכל אחת מהתקופות האלה היא תקופה טובה. זה טוב, טוב, טוב היה לי להיות עם יוסף בהתחלה, טוב לחזור להיות עם יוסף. פעמיים טוב. אחרי שבעל הטורים מביא את הגימטריה הזאת, הוא מביא שני פירושים שקשורים, הגימטריה היא הבסיס רק לפירוש הראשון, אבל הוא מביא מיד אחריו עוד פירוש, ושני הפירושים האלה הם סותרים, והמתח ביניהם הוא מוביל אותנו לכל ההתבוננות שלנו, ואתם תראו, אנחנו נגיע למשהו מאוד מאוד מעניין על היחסים בין יעקב ויוסף, ועל מה בין 17 שנים ההן ל-17 השנים של עכשיו. אז הפירוש הראשון שלו זה כזה דבר. הוא אומר, ויחי יעקב בארץ מצרים, שלא חיה ימים טובים בלא צער, אלא כמניין ויחי. י"ז שנה משנולד יוסף עד שנמכר, וי"ז שנה במצרים. הוא בעצם אומר, למה ויחי שווה 34? כי זה השנים היחידות שיעקב יכול להגיד עליהם שהוא חי בהם. כל מה שהיה לו בילדות, יש חישוב שהוא היה 14 שנים בועלי שם ועבר ולמד תורה, כמובן כל התלאות בבית לבן, הדוד שלו, כל הריבים בין ההיסטובים רחל והאחיות והשפחות, וזה, זה היה חיים קשים, מסובכים, אבל רק ה-17 שנים הראשונות עם יוסף, ורק ה-17 שנים האחרונות, עוד פעם עם יוסף, כמובן ה-22 שנים באמצע היו מאוד מאוד קשות, רק זה נקרא חיים, רק לזה אפשר לקרוא חיים. אז הוא אומר, אז קודם כל זה כבר שאלה, כן, מה, כל השאר זה לא חיים? מה הכוונה שרק אז הוא באמת חי? לא היה לו שום רגעים טובים, הוא התאהב, היה לו 7 שנים שהוא חיכה לרחל, לפני שהוא ידע שהולכים לרמות אותו, כתוב שהם עברו כימים אחדים, זה לא היה משהו משמח, הציפייה, התקווה לרחל, אפשר כל מיני שאלות לשאול, אבל הוא מביא כאן את הרעיון הזה, מכיוון שויחי שווה 34, אז זה שאלה הראשונה שתכף ננסה לענות. אבל הוא אומר רק זה נקרא חיים. זה הפירוש הראשון שלו. אבל מיד אחרי זה הוא אומר דבר אחר, עוד פירוש. ושימו לב שהוא ממש סותר. הוא אומר, ויחי יעקב במצרים 17 שנים, שהראשונים עד עכשיו, כל ה-130 שנה, עד שהוא הגיע למצרים, לא היו חיים. שהרי אמר, כי ארד אל בני אבל שאולה. כך אומר בעל הטורים. אז תחליט. או שאתה אומר שכל ה-34 שנה האלה היו טובות, כי זה הרי בגימטריה טוב, טוב, פעמיים טוב, פעמיים 17, קצת מזכיר פעמיים כי טוב של יום השלישי לבריאת העולם, או שאתה אומר שה-17 שנים הראשונות הם לא טובות, ורק ה-17 שנים האחרונות הן טובות. אז יש לנו פה משהו מעניין מתחיל לקרות כאן. זה שהתקופה הראשונה אפשר להגיד עליה שהיא טוב, אפשר להגיד עליה שהיא רע, ורק התקופה האחרונה, לפי שני הפירושים, יוצא שהיא תקופה טובה שזה שנים טובות. עכשיו, הרעיון השני דווקא, זה שרק ה-17 שנים האחרונות הם הטובות, וכל מה שהיה לפני זה רע, יש לזה כמה וכמה סימוכים. קודם כל נתחיל משהו נורא נורא פשוט. כשיעקב מגיע למצרים, אחרי שנגמרות ה-22 שנים של הציפייה הקשה, והאי ידיעה בעצם לגבי גורל בנו, הוא מגיע למצרים, אז הוא מספר, הוא אומר לפרעו, הוא שואל אותו בן כמה הוא, אז הוא אומר לו, ימי שני מגוריי 30 ומעט שנה, ואז הוא אומר לו, מעט ורעים היו ימי שני חיי. יעקב בעצמו מעיד, בצורה הכי ברורה, כל ה-130 שנה שלו היו מבחינתו רעות, וזה מתחבר בצורה מאוד פשוטה עם זה שרק עכשיו מתחילות השנים הטובות, רק ה-17 שנים האחרונות. כמובן הפשטנים יש להם הסבר מאוד פשוט לזה, רק עכשיו הוא באמת מתאחד עם כל המשפחה בשלום בית. אמנם כבר שתי האמהות מתו, אבל לפחות יש גם, הוא גם עם יוסף, והם כל הבנים, והם, ואין שום ריב ביניהם. יש עוד רמז לדבר הזה, יש דבר שנקרא שאלה מפורסמת, כתוב לא כתוב, יש דבר כזה שהפרשה הזאת נפתחת, זה מה שנקרא פרשה סתומה. מה הכוונה? יש כל פרשה ופרשה בתורה, בכל הפרשות, חוץ מהפרשה הזאת, אם מסתכלים על ספר תורה, על המגילה, כמו שהיא כתובה, לא כמו שהיא מודפסת בספרים, כמו שהיא בספר תורה עצמו, רואים שבכל אחת מהפרשות כשהיא מתחילה, אז זה אחת מהשתיים, או שיש רווח משמעותי בתוך אותה שורה מסוף הפרשה הקודמת לתחילת הפרשה הזאת, או שממש מתחילה שורה חדשה. אבל רק פרשת ויחי, אין עוד פרשה כזאת, היא אין שום דרך לדעת, לראות מתי היא מתחילה. צריך למצוא את המילים, ויחי יעקב. אבל אם תסתכלו לספר תורה, אתם תראו שזה ממש כאילו רווח רגיל לגמרי, בין המילה האחרונה של הפרשה הזאת למילה ויחי הראשונה של הפרשה הזאת. זה נקרא פרשה סתומה, בלי רווח, בלי פתח. אז שואלים למה הפרשה הזאת סתומה, מביאים שלוש תשובות, ורש"י מביא שתיים מתוכם, דווקא התשובה שהוא משמיט, היא זאת שממש מתחברת אלינו. אז תשובה אחת מפורסמת זה שאם פטירת יעקב נסתמו עיניהם וליבם של ישראל, זה מתחיל הכי שלילי אחרי שהוא נפטר, הוא נפטר רק באמצע הפרשה, או לקראת הסוף. אבל אז הכל נסגר להם, האב האחרון. השני זה שהוא ביקש לגלות את הקץ לבניו, הוא רצה להתנבא ולגלות להם על אחרית הימים, אבל החליטו להעלים את זה ממנו, נסתם ממנו. והפירוש השלישי זה שעכשיו, כשהוא הגיע למצרים, וזה מה שנוגע לנו, אז סתם ממנו כל צרות שבעולם. סתם, נסגר, נגמרו לו כל הצרות. עד עכשיו כל ה-130 שנה, כולל אותם 17 שנים שהוא היה עם יוסף, בילדותו של יוסף, היו שנים מלאות צרות, ורק עכשיו נגמרו הצרות. וספציפית רש"י במקום אחר גם מונה את הצרות האלה. כשיעקב בפרשה הקודמת שולח, מסכים, לשלוח את בנימין עם האחים, כן, אני מזכיר שמה שקרה פרשה הקודמת, שהאחים נאלצו לרדת למצרים פעמיים. פעם ראשונה ירדו לקחת לחם, ואז יוסף האשים אותם בריגול, אמר שהוא יאמין להם רק אם הם יחזרו עם בנימין. וכדי לוודא שהם יישארו, הוא הכריח אותם להשאיר את שמעון אצלו. אז הם השאירו את שמעון, חזרו לארץ ישראל, וכשנגמר האוכל, חזרו עוד פעם למצרים, גם בשביל שמעון, וגם בשביל להביא את אוכל, אז הם הביאו איתם את בנימין. ואז, בעצם באותה רגע, יעקב נשאר פעם ראשונה בחיים שלו לבד. עוד מעט זה יהיה מאוד חשוב. הוא נשאר פעם ראשונה בחיים לבד לגמרי, כי כל הבנים, שמעון כבר במצרים, יוסף במצרים, והוא לא יודע שהוא חי, וכל הבנים, כולל בנימין, שבפעם הקודמת נשאר מאחור, נוסעים. אז רגע מאוד קשה, אז הוא אומר, כל שקי, כן, פונה לקדוש ברוך הוא, ייתן לכם רחמים בנסיעה הזאת, ורש"י מביא בשם חז"ל, שהוא בעצם אומר, מי שאמר לעולם די, השם שקי שין דלת יוד, זה כמו המילה שדי, אז דורשים את זה תמיד בחז"ל, שזה הכוח הגבול, כוח ההגבלה של הקדוש ברוך הוא. בכל אופן, כשיעקב מברך אותם, הוא אומר, מי שאמר לעולם די, מי שיודע לשים גבולות, להפסיק צרות, יאמר די לצרותיי. והוא מונה את הצרות, איזה צרות היו לו? הוא מונה שבע צרות, היה לו צרת לבן, עם כל ההתקוטטות שלו שם בחרן, אחרי זה צרת עשיו, הכוונה היא האימות מחדש עם עשיו, שהוא לא ידע אם הוא יחיה או ימות, אחרי זה צרת רחל שמתה לו, אחרי זה צרת דינה, ביתו, עם כל מה שקרה לה, אחרי זה, שלושת האחרונים זה הילדים שלו שנלקחים ממנו, צרת יוסף, צרת שמעון, שמושאר במצרים, וצרת בנימין, שזה הרגע שהוא אומר, די כבר לצרות שלי. הצרות האלה מלוות אותו את כל ה-130 שנה הראשונות, ו-17 השנים עם יוסף הראשונות כלולות בהן. אז עוד פעם, יש לנו כאן כמה וכמה חיזוקים, זה שנסתתמו, נסתיימו כל הצרות שלו, שהכל, הבנים חוזרים אליו, ושהוא אומר בעצמו שכל ה-130 שנה היו מעט ורעים. אבל מצד שני, יש לנו את הגימטריה היפה ש-17 זה טוב טוב, ויש לנו את הרעיון של בעל הטורים, הפירוש הראשון של בעל הטורים, שאומר שכל ה-34 שנים האלה הן היו השנים הטובות, השנים שהוא חי בהם, פעמיים טוב, 34 שנים, לא 17 שנים. אז אנחנו רוצים להבין מה הסוד של ה-17 שנים, של שתי התקופות האלה. מה היה הסיפור ב-17 שנים הראשונות, ומה היה הסיפור ב-17 שנים השניות, ומה היחס ביניהם. אז קודם כל נביא אמרה, שהרבי מלובביץ' היה אוהב להגיד אותה, אבל זה בעצם כבר נאמר בדורות הקודמים, אנשים היו הרבה פעמים באים לרבי מלובביץ', ואומרים לו, הוא תמיד מעודד את כולם, לעשות יותר, ולפעול, וללמד, ולהקים דברים, ומה שיותר לפעול, כדי להפיץ יהדות, ולהביא תורה, ולעשות מעשים טובים. והוא היה של אנשים, מה, איך הולך, מה קורה? אז אמרו לו, טוב, כן, מה שאני עושה זה טוב, אני עושה דברים יפים וטוב. אז הוא אומר להם, משפט כזה, הוא אומר להם, אם טוב זה טוב, יותר טוב זה לא יותר טוב. כן, ביידיש זה הולך, או if good is good, is better, nicht better. If good is good, isn't better, better, כן? ויש טוב, ויש יותר טוב, כנראה שיש פה דרגות של טוב. והדרגה הראשונה של הטוב היא כזאת דרגה שבכל זאת ממבט מסוים, בהקשר מסוים, או מהנקודת מבט של הסוף, היא פחות טובה. היא טובה יחסית, היא טוב מוגבל, היא טוב שיש בו גם רע, טוב מעורבב עם רע. והדווקא ה-17 שנים האחרונות במצרים דווקא, הם ה-17 שנים הבאמת טובות או היותר טובות. אז אנחנו עכשיו רוצים להבין אותם. אז קודם כל נשאל שאלה כזאת. מאיפה בא בכלל הרעיון, דווקא היותר רחב, היותר נדיב, שדווקא ה-34 השנים האלה, הם היו השנים הטובות שלו. לפני שנכנסים להבדל ביניהם. לפני שאני רוצה להבין אז מה היה ההבדל, ולמה דווקא האחרון יותר טוב. למה בכלל ה-34 שנים האלה? כמו ששאלנו בהתחלה, מה לא היה לו שנים טובות? הוא גידל ילדים, נולדו לו המון ילדים. נכון, היו צרות, אבל גם היו המון דברים טובים. אז מה, זה לא חיים? אדרבה, כשאנחנו אומרים היום חיים, אנחנו מתכוונים עם כל המורכבות שלהם, כן? זה החיים, החיים זה לא רק שהכל מתוק. אז כנראה יש פה סיפור אחר. אז כנראה צריך להגיד כזה דבר, שהסיבה שבעל הטורים אומר שרק 34 השנים האלה, הם נקראות חיים, זה שההגדרה פה של חיים זה לא מה שאנחנו רגילים, של חיים ונהנים ולא נהנים ועוברים את הקשיים וכל מה שקוראים בדרך לחיים, אלא סיפור אחר. החפיפה של יעקב ויוסף זה התקופה שבה יעקב עובד בעצם על מה שאנחנו נקרא לו מפעל חייו. מפעל חייו זה שהוא ירש מאברהם ויצחק תפקיד, שליחות, ייעוד. הוא צריך לשאת את לפיד האמונה בקדוש ברוך הוא בתוך עולם אלילי ומפעל. מרוחק, ודבר שעוד לא קיים, עוד אין עם כזה. יש רק משפחה שמחזיקה איזה מין לפיד, וצריכה להסביר אותו לעולם, להביא אותו לעולם, או לפחות לשמור עליו ולהגדיל אותו. ואת הדבר הזה, יש לו 12 בנים, אבל הוא מרגיש ויודע, שכמו שאמרתי בהתחלה, הערוץ שלו, להעביר את זה, להוריש את זה, את כל הברכה, כל השפע הזה, אל כל הבנים שלו עובר דרך יוסף. יוסף הוא משהו כמו שוליה. הרי זה תמיד מוזר שנראה שהוא יותר אוהב אותו ונותן לו כותונת פסים ומעדיף אותו. ברור שהוא לא איזה אחד שסתם מעדיף ילד כמו כן, אדם רגיל. אז הוא מזהה אצלו סוג של ממשיך, סוג של יורש. כמו שאמרנו שיוסף הוא לא בדיוק אחד הבנים. הוא בסוף גם באמת קצת מופקע. הבנים שלו הופכים מנכדים לבנים. הוא אומר כראובן ושמעון יהיו לי. הם לא הנכדים שלי, הם הבנים שלי. איפה אתה? אתה כאילו רק צינור, רק מעביר, אתה הולדת לי עוד שני בנים, במקום להוליד לי נכדים. יוסף הוא משהו אחר, זה לא רחוק, זה פשוט אומר, יוסף, אתה נראה שב-34 שנים האלה, זה השנים, יכול להיות שאצלנו זה מפוזר, מבוזר, על פני המון המון חיים. אצלו זה היה מרוכז לשתי תקופות של 17. זה השנים שבה הוא יושב עם המתלמד שלו, עם היורש שלו, ומלמד אותו איך להעביר את הסיפור הזה של אברהם, יצחק ויעקב, הוא בעצמו, הלאה. מלמד אותו את סוד הקדושה, מלמד אותו את סוד האמונה, מלמד אותו את סוד ההשגחה, מלמד אותו את הסוד היהודי. שעוד לא נקרא יהודי, אבל הוא כבר הסוד היהודי או הסוד העברי. וזה, אז יוצא שלמה ה-34 שנים האלה קוראים להם השנים הטובות, או רק להם אפשר לקרוא בכלל חיים, כי זה השנים שבה הוא מתמסר לעבודה ולשליחות ולהורשה הלאה של תפקיד חייו, של יהוד חייו, שזה עובר דרך יוסף. יוסף הוא הדמות, הוא הצינור, הוא זיהה את זה מהרגע הראשון, ולכן הוא כל כך, זה לא רק הסיפור שהוא, אפשר להגיד שאתם בדרך כלל אומרים, למה הוא אהב את יוסף, ואחרי זה את בנימין, כמזכירים לו את רחל, אפשר להגיד הפוך. אפשר להגיד שהסיבה שהוא התאהב ברחל כל כך, זה שהוא זיהה שממנה ודרכה יבוא הבן שממשיך את כל הסיפור, ואצל רחל זה היה התנוצצות מוקדמת של הדבר הזה. כן, אפשר להסביר מהכיוון ההפוך מה שרגילים. בכל אופן, 34 שנים האלה יוצאים, השנים שבהם הוא מסור לייעוד ולשליחות שלו, שהוא לא יכול לעזוב את העולם לפני שהוא משאיר את זה אצל מישהו, והוא יודע שהמישהו הזה זה יוסף. אז זה קודם כל התשובה הראשונה. אלה ה-34 שבהם הם חיו ביחד, עבדו ביחד, והיו ממש זה במחיצת זה. גם ה-22 שנים באמצע הם שניהם חיים, אבל לא ביחד. עכשיו אנחנו רוצים להתחיל לאפיין אותם. אפיינו אותם באופן כללי, את כל ה-34 שנים. אבל מה מאפיין את ה-17 הראשונות, או את ה-17 השניות, ועונה על החידה, האם זה טוב או רע, או לגמרי טוב, ולמה השנים האחרונות הם לכל הדעות טובות, אבל ה-17 הראשונות יש בהם רק טוב יחסי. אז ענינו למה הם בכלל טוב. עכשיו רוצים לאפיין אותם. אז האפיון הראשון כבר בעצם יש לנו, ועכשיו ניגש לאפיון השני. האפיון הראשון זה שאומנם מה שמאפיין את שתי התקופות האלה, זה שהם היו ביחד יוסף ויעקב, התקופה הראשונה היא יותר קשורה ביוסף, והתקופה השנייה היא יותר קשורה ביעקב. למה התקופה השנייה הראשונה יותר קשורה ביוסף? כי היא נאמרה לגביו יוסף בן 17 שנה. וזה ה-17 שנים הראשונות של חייו, מלידתו. ולמה ה-17 שנים המוחות יותר קשורות ליעקב? עוד פעם, כי הן נאמרות בהקשר שלו. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, והם ה-17 שנה האחרונות שלו. אז שניהם, שתי התקופות, כל העניין שלהם זה שהם יעקב ויוסף ביחד. אבל הראשונות יותר קשורות ליוסף, השניות יותר קשורות ליעקב. זה כבר מעניין, כי אם הסיפור כאן זה אבא ובן, הורשה, העברה קדימה, העברה של לפיד, הייתי מצפה שה-17 שנים התקופה המוקדמת יותר, תהיה יותר קשורה לאבא, והתקופה המאוחרת יותר תהיה קשורה, יותר קשורה לבן. אבל פה זה הפוך, וזה דבר שנצטרך לנסות להבין אותו עוד מעט. אבל יוצא כאן שדווקא התקופה הראשונה היא יותר קשורה לבן, והתקופה המאוחרת, לקראת המוות, היא יותר קשורה לאבא, הפוך מהסדר של ההורשה וההובלה של כל הייעוד כאן. בכל מקרה, התחלנו לאפיין. עכשיו אנחנו רוצים להגיע לעוד אפיון. האפיון הנוסף מגיע מעוזר לנו ספר הזוהר. ספר הזוהר על הפרשה, יש מאוד מאוד ארוך, אבל הוא באחד השלבים שם הוא פותח שאלה כזאת. הפסוקים הראשונים, כן נקרא אותם עוד פעם, הפסוקים הראשונים הולכים, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה וגומר, והפסוק השני, ויקרבו ימי ישראל למות. אז שואל ספר הזוהר, למה לגבי החיים כתוב את השם יעקב, ולגבי הפטירה כתוב את השם ישראל? זה גם, אנחנו יודעים שזה, הוא קיבל, יש לו בסופו של דבר שני השמות, השם יעקב לא נמחק, יש הבדל ידוע, שאברהם, ברגע שהוא קיבל את השם שלו, כבר לא חוזרים לקרוא לו אברהם. אברהם נבלע ונכלל בתוך אברהם, ולא רוצים להזכיר ככה יותר את השם הזה. אבל יעקב וישראל זה לא ככה. אומרים שזה שניהם נשארו השמות שלו, רק שישראל הפך להיות השם העיקרי, ויעקב הפך להיות השם התפל. אבל, אז אנחנו רגילים שלפעמים קוראים לו ככה, לפעמים קוראים לו ככה. אבל פה זה כל כך בולט. פסוק אחרי פסוק, ויחי יעקב, ויקרבו ימי ישראל למות. אז הזוהר עונה על השאלה הזאת על ידי זה שהוא דווקא, כאילו שם אותה רגע בצד, ואז הוא לוקח את המילה ימי, ימים בלשון רבים. הוא אומר, מה הכוונה ויקרבו ימי ישראל למות? כך הוא מתחיל לענות על זה, מה הכוונה ימים? ויקרב יום ישראל למות צריך להיות, אדם מת ביום אחד, ברגע אחד, יש יום אחד שהוא נפטר בו, אין לבן אדם כמה יורצייטים. ואולי הוא גוסס, יש כל מיני דברים שקורים לאורך ימים, אבל הרגע הפטירה הוא רגע אחד, הוא ביום אחד. מה זה ימי? ואז הזוהר אומר כזה דבר, הוא אומר, כשהאדם מגיע לרגע האחרון של חייו, כשהוא עומד להחזיר את נשמתו לבורא, מה שנקרא, כל הימים שהוא חי בהם, בעבר, כל הימים האלה שהיו ועברו, פתאום כולם באים, כולם מתכנסים, כולם מתפקדים, זה לשון הזוהר, ובעצם נעמדים ביחד מול הקדוש ברוך הוא, הם כאילו פרוסים בבת אחת, ואז אם הוא צדיק, או בוא נגיד, הימים שבהם הוא התנהג כמו שהוא היה ניצל כראוי, הם מתקרבים ועולים איתו למעלה אל השמיים. הם עולים איתו ביחד. מתקרבים אל הקדוש ברוך הוא, עולים למעלה. וכל הימים האחרים, שהוא היו מבוזבזים, או היו רעים, שהוא לא ניצלו טוב, נשכחים ומורחקים. ההפך ממתקרבים, הם מורחקים ונשארים למטה מאחור. הם לא עולים איתך בכלל למעלה. מחשבה חזקה, אפילו מבהילה קצת, כן? מתוך כל הימים שאני חי, כן? שזה הרבה הרבה ימים. רק הימים שבהם באמת עשיתי משהו משמעותי, עולים איתי למעלה, מי יודע כמה ימים יש לנו כאלה בכלל, שאפשר, קצת מתחבר לזה, שאמרנו שמתוך 147 שנים הוא רק חי 34 או 17 שנה, תנסו לקחת מכל החיים את הרגעים, לא בטוח שאנחנו בכלל מגיעים למספרים כאלה. אז הזוהר אומר, זה מה שקורה, זה הסיפור של ויקרבו ימי ישראל למות. ואז הזוהר אומר, אשרי מי שכל הימים שלו באים בלי בושה, שהם לא מתביישים לבוא, כי הם כולם היו מנוצלים היטב, במצוות, מעשים טובים, בעבודת השם, ואשרי מי שכל הימים באים בלי בושה, אשרי אותו צדיק, ואוי לאותו רשע, הזוהר מציב את זה קיצוני, כן? באמצע יש ספקטרום, וגם תכף הזוהר בעצמו יתייחס לספקטרום, אבל הוא מיד עובר לקיצוניות השנייה הזוהר, ואומר, ואוי למי, אוי לאותו רשע, שאף אחד מהימים שלו לא עולה למעלה, שכל הימים היו בחטא, כולם מתביישים לבוא, ואפילו שהם באים עם הבושה שלהם, הם לא מתקרבים, הם לא עולים למעלה, הוא עולה למעלה בעצם עירום, עירום ועירייה, כן? כמו שהוא בא. הוא לא ניצל את הזמן נכון, וכמובן שרוב האנשים נמצאים באמצע. ואז הוא חוזר לשאלה הראשונה, אז מה בין יעקב לישראל? הוא אומר, ישראל היה שלם, ויקרבו ימי ישראל למות, הוא אומר, כל מי שהוא צדיק, נאמר עליו, ויקרבו ימיו למות. למעשה זה נאמר בתורה על ישראל ועל דוד המלך, זה בדיוק ההפטרה, זה הכישורית בין הפרשה להפטרה, הפרשה מתחילה ב, ויקרבו ימי דוד למות. אז הוא אומר, צדיקים, כל הימים שלהם קרבים ועולים. וזה היה ישראל, ישראל היה צדיק. אז מיד הזוהר, עכשיו מתחיל ויכוח, הזוהר אומר, מה, ויעקב לא היה צדיק? כשקראו לו יעקב, השם שמגולם ביעקב, הרי כתוב יעקב איש תם יושב אוהלים. מה זה אומר תם? שלם. הוא גם היה שלם, לא רק ישראל היה שלם. ואז הזוהר אומר, נכון, אבל הוא לא היה שלם באותה מדרגה של ישראל. יעקב היה שלם, אבל ישראל היה יותר שלם. ישראל היה באיזה דרגת שלמות גבוהה יותר. ואז הזוהר עושה חילוק, פה נכנס הספקטרום. הזוהר אומר, שני סוגי צדיקים, או שתי דרגות של צדיקים. יש צדיק שחלק מהימים שלו עולים למעלה וחלק מהימים נשכחים ונשארים. כנראה זה רומז לביטוי צדיק שאינו גמור. ומרומז שזה יעקב. יעקב היה צדיק שאינו גמור. ורק חלק מהימים עולים למעלה. ויש צדיק שכל הימים שלו עולים למעלה. שזה כנראה צדיק גמור. וזה, בהקשר הזה, זה יוצא ישראל. כמובן שזה אותו בן אדם, אנחנו צריכים לשאול מה זה אומר, שזה אותו בן אדם. אבל כאן זה מוצא כשתי בחינות, יעקב הוא שלמות, הוא שלם, איש תם. אבל רק חלק מהימים עולים איתו וחלק לא, ערבוב טוב ורע, וישראל הוא מין צדיק שלם, שלם כל הימים שלא עולים איתו. עכשיו, מה זה מזכיר הרעיון הזה? שיש פה שתי דרגות של שניהם צדיקים, שניהם שלמים, אבל לא באותה דרגה של שלמות, לא באותה רמה, אחד צדיק שאינו גמור, אחד צדיק גמור, זה לא ביטויים שמופיעים בזוהר, אבל זה מה שעומד שם ברקע, ואחד שימיו, לא כל ימיו שלמים וקריבים, ואחד שכן כל ימיו, זה נורא מזכיר את אותו מתח שראינו בהתחלה, בין שני הפירושים של בעל הטורים. זה בדיוק מזכיר את הדבר הזה, שיש 17 שנים טובות, אבל בעצם לא, יש 17 שנים שהם, בסוף שהם לגמרי טובות. מה יצא לנו מכל הדבר הזה? יוצא לנו שעכשיו יש לנו עוד אפיון למה ההבדל בין ה-17 שנים הראשונות לאחרונות. האפיון הראשון היה שהראשונות יותר קשורות ביוסף, שהוא צעיר, והאחרונות יותר קשורות ביעקב, שעומד למות. אבל עכשיו יש לנו עוד אפיון, שהוא רק קשור ביעקב. ה-17 שנים הראשונות הם יותר בבחינת יעקב, גם טובות, גם לא טובות, הוא גם צדיק, אבל לא כזה שלם, יש לו ימים טובים, אבל לא כל הימים טובים, בדיוק החצי חטא הזה שחיינו, וה-17 שנים האחרונות הם בחינת ישראל שביעקב. כלומר, אם עכשיו אנחנו רוצים לחבר את שני המשתנים ביחד, אז צריך להגיד שהתקופה הראשונה, ה-17 שנים הראשונות, הם היו מצד אחד יותר קשורות ביוסף, אבל גם ביעקב, בבחינת שם יעקב. ואגב, דבר חשוב, באמת, ה-17 שנים האלה כשהם התחילו, עדיין באמת קראו לו רק יעקב. כשיוסף נולד, הוא עדיין בחרן, הוא עוד לא נלחם מהמלאך, עוד לא קיבל את השם ישראל. רק במהלך 17 השנים הראשונות, הוא מקבל את השם ישראל. אז הם כולם יותר יעקב. והמאוחרות יותר, הן יותר קשורות ליעקב עצמו, פחות ליוסף, ולא סתם ליעקב, אלא לצד הגבוה, מה שנקרא כאילו אני הגבוה, השם ישראל שביעקב. עכשיו זה מביא אותנו לפואנטה. כאילו למה אנחנו רוצים עכשיו ללמוד מהדבר הזה. שתי תקופות שקשורות באבא ובבן, בהתמסרות של האבא, להעביר לבן שלו, לחנך את הבן, לתת לבן את השליחות, להעביר לפרויקט החיים שלו, לתת לו את הדברים. זה על שתי התקופות. כשבראשונה הבן הוא במרכז, והאבא עוד לא בדרגה הכי מפותחת שלו, ובתקופה המאוחרת יותר, האבא דווקא הוא נהיה במרכז, והוא מחובר לבחינה היותר גבוהה שלו. כן? אז זה נורא מעניין. אז אני חושב שאפשר לנסות להסביר את זה בצורה כזאת. צריך להגיד שב-17 שנים הראשונות, יעקב היה מאוד ממוקד בבן שלו, ביוסף, בלחנך אותו, בלתת לו את החינוך הכי טוב, ולגדל אותו, ולדאוג לו, כותונת פסים, ולהיות איתו, אבל משהו שם לא היה מספיק מתוקן. מה הכוונה לא היה מספיק מתוקן? אפשר להציע את הרעיון שבאיזשהו מקום, הם היו יותר מדי דבוקים זה בזה. יותר מדי כרוכים זה בזה. מה הכוונה? יוסף, קודם כל הוא ילד בשנים האלה, הוא מביא אותו עד גיל 17, וכתוב שהוא נער, ובאמת יש בו צד שהוא חי, באמת עצמו ילד, הוא צדיק והכל, אבל הוא מסלסל בשערות, הוא אומר לשון הרע על האחים שלו, איך הוא מרשה לעצמו את כל הדברים האלה? מספר את החלומות באיזה מין נאיביות, לא רק תמימות, יש פה גם תמימות שזה יפה מאוד, אבל גם נאיביות שזה כבר פחות יפה, משהו עוד לא בשל שם. כל הדברים האלה זה סימנים של ילד שהוא מאוד מאוד כרוך אחרי ההורה שלו, ומרגיש מאוד שההורה שומר עליו ודואג לו. ובגלל שהוא דואג לו, הוא יכול לרוץ ולספר לו קצת לשון הרע לאחים, והוא יכול קצת לספר, משהו בו עוד טיפה נגוע באיזה חיצוניות, עוד לא מפותח מספיק, הוא לא מספיק עבר, מה שקוראים בשפה של הפסיכולוגיה של היום, אינדיבידואציה. עוד לא מספיק נפרד מאבא שלו ועומד ברשות עצמו. משהו עוד מתאחורי הסינור של האבא נקרא לזה טיפה, כן? הוא יודע שאבא שומר עליו, הוא יודע יש בו משהו קצת הילד המיוחד, ולא סתם, זה לא רק אשמת האחים שהוא מעורר שנאה וקנאה כלפיו. זה דבר שנקרא יניקה לחיצונים. החיצונים הם חיצונים, האחים במקום אולי של קנאה ושנאה. אבל הוא גם כאילו קצת נותן להם שם איזה משהו. הדבר הזה קשור בזה שיש בו משהו עדיין קצת ילדותי בפשטות. ילדותי זה אומר עוד לא מאוד נשען על האבא, סמוך עליו, יודע שהאבא ישמור עליו. וגם יעקב יש בו משהו שמאוד כרוך אחרי יוסף. מה הכוונה? יעקב קיבל שם חדש. הוא היה לבד, אתם זוכרים שהוא קיבל את השם ישראל כשהוא היה לבדו, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עדלות הלילה, עדלות השחר, והוא קיבל את השם הגבוה ישראל. אבל יש משהו שאף על פי שהוא קיבל את זה, הוא ממשיך באיזשהו מקום להיות יעקב. מה הכוונה להיות יעקב? יש קצת, אפשר אולי להעלות את הרעיון הזה, שעכשיו הוא כל כך ממוקד בבן, הרי אמרנו שב-17 שנים הראשונות יוסף במרכז, הוא כל כך ממוקד בבן, שבאיזשהו מקום, וזו תופעה מוכרת, שבאיזשהו שלב בחיים, אדם יכול להגיד, אני טיפה, אני קצת מגזים, אבל תבינו את הנקודה, אני טיפה מקרה אבוד, אין לי מה לנסות עוד להתעצם ולהתחזק ולהתחבר אל האני הגבוה שלי, לשם ישראל, אל הבחינה הגבוהה, אז לפחות אני אציל את הילד שלי. לפחות אני אצליח שהילד יצא בסדר. ואני מנסה שהילד יהיה הגרסה יותר טובה שלי, כי אני כבר מבוגר. הוא כבר בן 108, כן? בין גיל 91 לגיל 108, זה ה-17 שנים שלו. והוא אומר, אני אשקיע ביוסף מאוד מאוד. אפשר גם לדמיין, פה יוסף זה דמות, אפשר גם לדמיין אדם שאומר, אני לא יודע אם אני כזה מתוקן או לא מתוקן, ולפחות אני אעשה פרויקט חיים חשוב שישאר אחריי. אני אכתוב איזה ספר, אני אקים איזה מוסד, אני אעשה איזה משהו, אני אעשה את התפקיד שלי בעולם, ואני כבר פעם היה לי חלומות שאני אהיה כזה צדיק ואני כל מיני דברים, אבל בזה שהוא, השנים האלה עומדות בסימן יעקב, והזוהר אומר לנו שהיה, היו טוב, אבל היה גם לא צדיק גמור. ובזה שה-17 שנים האלה, יש שני פירושים אצל הבעל התורים, שהם היו טובות ושהם היו כלולות ברעות. זה ברור שיש להם את המורכבות הזאת. אז עצם העובדה שזה שם יעקב ולא שם ישראל, אומר שהוא עדיין באיזה טיפה קטנות. יעקב זה קטנות מוכין, ישראל זה גדלות מוכין. משהו ביעקב קיבל את השם ישראל, אבל באיזשהו מקום לא עשה עידו משהו. אפשר להגיד את זה, למה? כי הוא אומר, אני, מי יהיה ישראל? יוסף, אני כבר. עברתי כאלה דברים קשים, אני כבר כזה מבוגר, עכשיו צריך לדאוג רק לדבר אחד, שיוסף, שהדור הבא, שהכל ימשיך אליו, הכל יעבור אליו. אז יוסף במרכז, יעקב תפל אליו, לא רק תפל לשם ישראל, הוא תפל על יוסף, הוא בונה על זה שישראל, סליחה, שיוסף הוא זה שיחיה את המהות שנקרא ישראל, זאת אומרת, האינדיבידואציה כאן, משני הכיוונים היא חסרה. יעקב לא מנסה לעבוד גם על עצמו, העבודה העצמית שלו, האישית שלו, הפנימית שלו, קשורה בשם ישראל. והדבר הזה הוא לא מספיק טוב. הוא טוב, זה טוב שנים, זה 17 שנים, זה טוב שהוא מבין שכל התפקיד שלו בסוף מגיע לזה שהוא צריך להעביר ליוסף את השליחות. אבל זה לא טוב שהוא חושב שההתמסרות לשליחות היא על חשבון המשך ההתפתחות האישית. כן, נגיד את זה הכי פשוט. אדם יכול להגיד, אני עכשיו מסור לשליחות, ההתפתחות האישית שלי כבר, קצת אני מוותר עליה. ומשהו כאן אומר, זה לא טוב. אפשר לאפיין להגיד, יש לנו בגן עדן עץ הדעת טוב ורע ועץ החיים. אז אפשר להגיד שה-17 שנים הראשונות הם עץ הדעת טוב ורע. טוב ורע, הכוונה היא גם טוב וגם רע. לכן בפירוש אחד הם טוב, בפירוש אחד הם רע. חלק מה-130 הרעות, או טוב שנים. זה עץ הדעת טוב ורע. יש בזה טוב ורע, זה קצת מעורבב. אבל אז, בגלל שזה לא מספיק טוב, צריכות לבוא ה-22 שנים הבאמת קשות, שמרחיקות אותם. הבעיה, שהם היו כרוכים מדי זה בזה. הילד היה סמוך יותר מדי לאבא, והאבא יותר מדי תלה, ושם את המשקל על הילד. וכאילו קצת אולי ויתר על עצמו. עכשיו מה עושים? איך עושים אינדיבידואציה? מפרידים. הילד צריך להיפרד מאבא ולהיבנות, ובמקרה הזה גם האבא צריך להיפרד מהילד ולהיבנות, כדי באמת להתחבר לשם ישראל. וכאן באות ה-22 שנים. ה-22 שנים הגדולות האלה, הקשות מאוד באמצע, כל המטרה שלהם היא לפעול את ההבדלה, ההתמיינות, האינדיבידואציה הזאת של שניהם. יוסף מתבגר, הוא צריך לחיות בלי אבא, מגונן, בלי להיות הילד המיוחד, בלי שיש מי שישמור עליו, שהוא ירוץ ויספר לו, הוא צריך להיות לבד, לבד בבור, לבד בבית פוטיפר, לבד בבית סוהר, ואף על פי שאחרי זה הוא מצליח, הוא מתחיל להיות בבית פרעה, הוא עדיין לבד, ושם הוא בונה את החיים שלו, בונה את האישיות שלו, בונה את הקומה שלו. יעקב קורא לו דבר מדהים. יעקב, הדבר הכי טוב שקרה לו בחיים, היה באותו רגע שהוא נשאר בלילה לבדו. ויוותר יעקב לבדו. ושם לבדו, מה קורה כשאתה לבד? אתה פוגש את עצמך. את העבודה, לא יש לי 12 שבטים להקים, לא יש לי 4 נשים לדאוג להם, לא יש לי צון לדאוג לו. איפה אני? אני מול הקדוש ברוך הוא, בין האדם למקום. ושם הוא קיבל את השם הגבוה הזה ישראל. אבל אז הוא כאילו קצת שכח את זה, ונורא השקיע ביוסף. ונורא יקרוך ביוסף. ב-22 שנים, עם כמה שהוא לא מסכים להתאבל, הוא בעצם הולך ובסוף שלהם ממש, כשהאחים יורדים למצרים, חוזרים בלי שמעון, ואז בסוף נוסעים עוד פעם, עם בנימין, אז בעצם אפשר להגיד שיש כאן עוד פעם, אבל מקודם זה היה ויוותר יעקב לבדו, ועכשיו אין פסוק כזה, אבל זה מה שקורה, זה ויוותר ישראל לבדו. הוא עכשיו נשאר עוד פעם לבדו, בסוף ה-22 שנים האלה, כי זה המקה בפתי של השנים האלה, שהוא באמת אומר, אני לא יכול כל הזמן הזה, להיות רק סביב יוסף. קיבלתי שם ישראל, מה עשיתי איתו? אני צריך, חוץ מזה שאני בא על השליחות של אברהם ויצחק, סבי ואבי, ואני צריך להעביר את זה הלאה, ויש לי תפקיד בחיים, ויש את הבן שלי, ואיבדתי אותו, אז אולי החיים שלך חסרי משמעות. אין כזה בחיים חסרי משמעות. אתה לבד מול השם, אתה גם חלק מהעולם. אתה לא רק תיקון עולם, זה גם התיקון של עצמך, זה גם חלק מהעולם. והוא פוגש את הדבר הזה, הוא מתעצם באמת עם השם ישראל, רק בסוף ה-22 שנים האלה. ואז הם מתאחדים מחדש, כשהוא בן 130, ויוסף, כן, 17 עוד 22, מה זה יוצא? כן, 17 עוד 32, זה יוצא 39 שנים, הם נפגשים, ועכשיו מתחילות ה-17 שנים הטובות באמת, הטובות לכל הדעות, שאפשר לקרוא להם שזה עץ החיים, כמו השם הפרשה, ויחי. ה-17 שנים הראשונות, אמרנו זה בסוד, עץ הדעת טוב ורע. דעת זה גם זיווג, הייחוד, החיבור של האבא והבן. אבל כאן אחרי שכל אחד מהם למד לעמוד ברשות עצמו, מתחיל ה-17 שנים בסוד עץ החיים. למה? כי יוסף הוא כבר לא הילד המתחבא בסינור של אבא שלו, שכרוך בו ויש לו את ההגנה שלו, והוא בנה את עצמו לגמרי לבד. והכי חשוב, יעקב נהיה באמת סוף סוף ישראל. והוא מתחבר, מתעצם השם ישראל, והוא באמת מבין שלהיות המורה, המדריך, ההורה, מי שמעביר את כל השפע והשליחות שלי אל הבן שלי יוסף, זה לא אומר שאין לי את המרכז כובד שלי, את העבודה שלי האישית הפרטית מול הקדוש ברוך הוא. עד רבה, איך יוסף באמת יירש את הלפיד הזה שנקרא ישראל, ויעביר אותו לכל שבטי ישראל, איך הוא יעשה את הדבר הזה אם יעקב לא יהיה ישראל בעצמו? איזה מין, אחד שאומר, אני אחנך את הילדים שלי, אתן, אני נבח, אני כבר התפילה שלי לא תפילה, התורה שלי לא תורה, אני לא יודע מה אני שווה, אבל לפחות אני אתן לילדים את החינוך הכי טוב. זה הראש של ה-17 שנים הראשונות, זה טוב שאתה חושב על הילדים, אבל זה לא טוב שאתה לא חושב על עצמך גם. איזה מין דוגמה אתה נותן לילדים? הרי זה ידוע שהדבר הכי הכי חשוב שאתה מעביר לילד, זה כמעט קלישאי להגיד את זה, אבל זה נכון, זה דוגמה אישית. דוגמה אישית זה לא מה שאתה אומר להם, זה מה שאתה עושה ואיך שאתה חי בינך לבין הקדוש ברוך הוא. זה באמת הדבר הכי חשוב. אז ב-17 שנים האחרונות הוא נהיה הוא עצמו באמת, העני הגבוה שלו, ישראל. ורק שהוא נהיה, אז בסוף יוצא, שדווקא למרות שהם יותר רחוקים ב-17 שנים המאוחרות יותר, שישראל הוא יותר ישראל, יעקב הוא יותר ישראל לעצמו, ויוסף הוא כבר דמות מישהו בעצמו, הניצול הזמן הזה של להעביר את השפע ליוסף ומיוסף לכל האחים, כל מה שקורה בפרשה הזאת, הוא הרבה 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 יותר טוב ואפקטיבי. בגלל שעומד יעקב ומחובר אל המהות הפנימית העצמית שלו, האמיתית. באמת באיזשהו מקום אי אפשר להעביר אותה. כן? אבל היא עוברת בצורה הרבה יותר חזקה, היא עוברת בזה שעצם זה שאתה מונח ועומד על העבודה שלך, משפיע על הילדים הרבה יותר, מאשר מה שאתה יכול ממש לתת להם, להגיד להם בזה שאתה דבוק איתם, בזה שאתה איתם מחובר. זה היה בזכות ה-22 שנים שהיו באמצע, עם כמה שהן היו קשות ונוראיות, הם אפשרו את האינדיבידואציה הזאת, ואת ההתעצמות הזאת של כל אחד עם עצמו. יוסף שנהיה הדמות שהוא נהיה, איש מצליח כמו שהוא נקרא, ויעקב שבאמת באמת, אמרנו ויוותר ישראל לבדו, נשאר עוד פעם לבדו, ולפעמים קורה כזה דבר, שעברתי משהו קשה בחיים, וקיבלתי את הקומה הגבוהה של העצמיות שלי, אבל אז, אם אני לא ממשיך להתעצם איתה, אז החיים ייתנו לי עוד איזה כפה, כדי שאני עוד פעם אצטרך להתעצם איתה, עוד פעם שאני אצטרך להישאר לבד כדי להתעצם איתה. שמעתי לאחרונה משהו נורא מעניין, שהיה ביוטד קיסלב, מדברים על אדמור הזקן, שהיה בבית המאסר, וכשהוא יצא, אז הוא התחיל, אמרו לו, באו אליו שני רבותיו, בעל שם טוב, המגיד ממזריץ', שהתגלו אליו בבית סוהר, ואמרו לו, זהו, עכשיו אתה יכול, כל הסיפור הזה היה כתרוג, על איך שהתחלת לפרסם חסידות, אבל עכשיו באמת זהו, נגמר הכתרוג ואתה יכול להתחיל לפרסם. אבל אחרי כמה זמן היה לו עוד פעם מאסר. ושמעתי הסבר נורא יפה של למה היה לו את המאסר השני, כי הוא לא מספיק הקשיב לטענה הזאת, הוא חזר לחיים, אבל הוא לא באמת התמסר לסוג הלימוד המיוחד שלו. הוא התחיל לעשות זה אחרי המאסר השני. למה היה צריך מאסר השני? בדיוק כמו כאן, יעקב היה לבדו, קיבל את השם ישראל, אבל היה צריך להיות עוד פעם לבדו. היה צריך שיוסף ובסוף כולם, כולל בנימין, נלקחים ממנו, כדי להיות בעצם להגיע אל הבחינה הזאת. אז יוצא פה דבר נורא, לכן זה גם מסביר לנו למה מה ששאלנו בהתחלה. הרי כל הסיפור זה מעבר, הורשה, העברה, מאב לבן, אז למה דווקא השנים הראשונות הם בסימן הבן, והשנים המאוחרות הם בסימן האב? כי חלק עמוק מכל השיעור כאן, זה שהאב מבין שהעבודה שלי בתוך עצמי, למרות שאני כבר הדור הישן, והעתיד שייך לצעירים, כן, ושייך לדור הבא, העבודה שלי עכשיו היא עדיין חשובה, והיא מרכז הכובד, ומה שאני פועל על עצמי, בתוך עצמי, היא מול הקדוש ברוך הוא, שאף אחד לא רואה, שזה ההתעצמות עם שם ישראל, היא מהותית וקריטית וחיונית ביותר, אל ההשפעה על הבנים. ולכן בסוף, בפסוק שהוא נפטר, זה ויקרבו ימי ישראל למות, שויחי יעקב 17 שנים, וכל חייו היו 7 ו-40 ו-100 שנים, זה הסיכום של רוב החיים, אבל בסוף, 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 הוא באמת מתעצם השם ישראל, וזה מה שחשוב ומיוחד ויקר ועיקרי ב-17 שנים המאוחרות, שהופך אותם להיות טוב גמור, עץ החיים, לא עץ הדעת טוב ורע מעורבב, אלא ויחי, חיים מלאים ושלמים, דווקא אפילו שהם במצרים, הם רחוקים, וכן הלאה. לסיכום ולסיום, אנחנו רק נחזור לאיזה משהו שלפחות לי נשאר מציק בזוהר. הזוהר שהעמיק שפתח את השאלה למה ויחי יעקב, אבל ויקרבו ימי ישראל למות, פתח את כל השאלה הזו של מה זה ויקרבו הימים בכלל, ואומר כל הימים מתכנסים ובאים, וחלק עולים וחלק לא עולים. אלה שהצדיק הגמור שכל ימיו היו טובים, הימים שלו עולים למעלה, אבל כל האחרים, שזה כמעט כולם, חלק גדול מהימים, אולי רוב הימים, אולי רוב מוחלט של הימים, מי יודע, כל אחד והסיפור שלו, לא עולים איתו למעלה. זה עושה מין כאב לב, זה נותן הרגשה של פספוס, של החמצה. אבל בעצם, בעצם, לוקח זמן לראות את זה, אבל הזוהר עונה על זה בדיוק, ונותן לנו גם את ההמתקה ואת התרופה, לתחושה הנוראית הזאת, שמי יודע כמה ימים, חודשים, שנים, עשורים, שאולי בזבזתי על שטויות, על הבלים, לחשוב על התחושה הנוראית שזה מין סתם פספוס אחד גדול, שבסוף שאני עולה למעלה זה לא מעלה איתו שום דבר, זה לא באמת פועל שום דבר. בעצם הזוהר עונה על זה. כשהזוהר אומר, יעקב, תראו, יעקב הוא צדיק מסוג אחד, שחלק מהימים עולים וחלק לא עולים. אבל ישראל הוא אחד כזה שכל הימים עולים. אז אנחנו עכשיו צריכים להגיד, אבל רגע, זה אותו בן אדם. זה אותו בן אדם. אז מה זה אומר שזה אותו בן אדם? הזוהר לא אומר את זה, אבל זה נמצא שם מונח שחור לגבי לבן. אם זה אותו בן אדם, זה יוצא שכשישראל מגיע לסוף חייו, בסוף ה-147, בסוף ה-17 הכי חשובות שם במצרים, השנים הטובות, השנים האחרונות שהוא מסכם ובונה ונבנה, הגיע לשיא של החיים שלו, אם אומרים לנו שישראל מעלה את כל הימים שלו, הרי שזה כולל גם את כל הימים הלא טובים של יעקב. כלומר, אם הוא היה נפטר כיעקב, אז חלק מהימים היו עולים וחלק לא, כי הוא לא ידע איך להעלות את הימים. הריקים, המבוזבזים, החלולים, השגויים. אבל כשהוא מגיע למדרגה של ישראל, זה בעצם באמת עושה תשובה, ועושה תיקון, ועושה התבוננות, ועושה את מה שצריך לעשות בסוף. זה מעלה גם את הימים העבודים, גם את הימים החסרים. כלומר, מה שמבדיל את מדרגת יעקב ממדרגת ישראל, זה שמדרגת ישראל היא כזאת שהיא יודעת לראות ולזהות איך גם הימים שנראה שהם היו לחינם, וגם, אז הוא ימים שאני סתם סבלתי בהם. הכוונה היא גם לימים שאני לא הייתי טוב בהם. זה עיקר הבעיה כאן, הימים שהיו שם חטאים שלי, עבירות שלי, שבזבזתי, שהשחטתי, שקלקלתי, ששרפתי. ישראל אומר, גם הימים ששרפתי, אני יכול עכשיו לראות שגם זה היה צריך לקרות באיזשהו אופן. הלוואי, יש פה הבדל של לכתחילה ובדיעבד. לכתחילה, בוא ננסה שכל יום יהיה מנוצל, שכל הימים יתקרבו בצורה הכי פשוטה וטובה. כן, זה ללכת בדרך ישרה. אבל דרגה גבוהה של להסתכל על העבר, לא רק על העתיד, זה להסתכל על העבר ולבוא ולהגיד שגם הנפילות שלי וגם הטעויות שלי וגם השגיאות שלי וגם החטאים שלי, הרי ברור שזה נגזר משמיים באיזשהו אופן. ועכשיו אני יכול לראות שזה גם שירת איזה מטרה, זה גם במאשם, זה גם לימד אותי משהו, נתן לי משהו. אני יכול לחשוב, כל אחד יכול לחשוב, על תקופות לפעמים לא קצרות, שנראה שהן היו ממש מבוזבזות. אבל זה בעיניים של יעקב, לא בעיניים של ישראל. בעיניים של ישראל אתה יכול לראות שגם השנים מבוזבזות, משהו למדת, משהו קיבלת, משהו אתה יכול להביא שם ולתת שם. אני אסיים ברעיון נורא נורא יפה, ששמעתי בשבת. הוא נאמר, אבל על הפרשה הזאת, אפילו בטעות, מישהו חשב שזה הפסוק היה הפרשה הקודמת, אבל זה פשוט פסוק מהפרשה הזאת, אז זה יוצא לנו יפה. בהמשך הפרשה שלנו, אחרי שיעקב נפטר, אז כל האחים פוחדים, הם עדיין כנראה צריכים עוד איזה אישור אחרון, הם פוחדים שיוסף הולך להתנקם בהם כרגע. אולי הם קצת הרגישו תחת הסינור של יעקב בסוף. הם פחדו שעכשיו שיעקב נפטר, יוסף יפגע בהם. אז הם אומרים לו את זה. הוא אומר להם, אל תדאגו, אתם לא מבינים, אני כבר סלחתי לכם לגמרי. ואז אומר להם את הפסוק החשוב, אתם חשבתם לרעה, אבל האלוקים חשבה לטובה. כן? ואז נשאלת השאלה, אפשר להגיד שאלוקים חשבה לטובה במובן שאתם באמת עשיתם, רציתם למכור אותי, רציתם להרוג אותי, רציתם כל מיני דברים, אבל זה חלק מההשגחה השלמה כדי שבסוף אני אציל אתכם מהרעה ונתאחד וכו' וכו'. אבל עולה השאלה, איך אפשר להגיד שהמחשבה הרעה עצמה הייתה טובה? זה קצת עולה מהפסוק הזה, כן? אתם חשבתם לרעה, זה היה פה משהו באמת רע, נכון? אתם חשבתם, היה לכם כוונה רעה, רציתם להרוג אותי, אחרי זה רציתם למכור אותי. ממש חשבתם רע, אבל אלוקים חשבה לטובה, אפילו את המחשבה הרעה שלכם. איך אפשר להבין את זה? אז שמעתי רעיון נורא יפה שאמר רב שלמה קרליבך. רב שלמה קרליבך אמר את זה בדרכו הציורית והיפה, אבל זה מאוד מאוד יפה לנקודה האחרונה הזאת של איך אפשר להעלות את הימים השרופים או העבודים או הרעים. עוד פעם, רעים שאנחנו היינו רעים בהם, לא שהיה רק רע לנו. ורב קרליבך אמר ככה, הוא אמר, כל דבר שקורה בעולם הכריזו עליו בשמיים, כן? אין שום, כמה שיש בחירה חופשית, גם יש הכל צפוי, ואין פעולה, לא משנה של מי, כל פעולה בעולם, גזרו עליה, הכריזו עליה בשמיים לפני שהיא קרתה. עכשיו, אפשר לדמיין שיושבים שם בשמיים, ומכריזים על כל המעשים הטובים, אומרים, פלוני יעשה מצווה, ופלוני יעשה מעשה טוב, ופלוני יעשה זה, אבל איך מכריזים על מעשה רע? זה קשה לדמיין לזה, אין לזה צורה, מה הולכים להגיד, פלוני עכשיו הולך לפגוע, פלוני הולך לגנוב, פלוני הולך לרצוח. אז איך אומרים את זה? ככה אומר רב שלמה קרליבך. איך מכריזים בשמיים על המעשה הרע, כמו למכור את יוסף? אומרים, פלוני סולל דרך חדשה בתשובה. כן? זה מה שמכריזים. וזה דרך נורא יפה ונכונה לחשוב על זה, כן? אתה חושב שעובר עבירה? זה לא שעושה עבירה. הוא פשוט מתחיל עכשיו כבר לסלול דרך שבייקח זמן, אבל הוא עכשיו מתחיל לסלול את זה. את הדרך שלה לעשות תשובה. אז ככה גם אומר אלוקים חשבה לטובה, גם כשאתם חשבתם לרע ועשיתם עבירה, הייתם לא בסדר, הוא כבר ראה שבעצם אתם מתחילים לסלול דרך לתשובה. זה נקודת מבט, פה אגב ממש אפשר לחתום את הכל, פה רואים שיוסף אחרי פטירת ישראל, יש לו עיניים של ישראל. כן, שהזוהר אומר שישראל יקרבו ימי ישראל למות, כל הימים שלו יתקרבו, כולל הימים שהוא היה יעקב, שלא היו כולם טובים. אז אמרנו, מה זה אומר? שישראל יודע להעלות את כל הימים, גם הימים הרעים. ואז אמרנו שכל העניין של 17 שנים האלה זה שיעקב התעצם עם הישראל שבו, ודווקא אז הוא יכול להעביר את זה מתוך ההתעצמות הפנימית, הפרטית, להעביר את זה ליוסף, והנה מיד אחרי פטירתו יוסף ממש מדגים את זה, בזה שהוא מסתכל על העבר של האחים, ויכול לראות את זה בעיניים של ישראל, שגם הימים הרעים שלכם, גם הדברים הרעים שהם עשיתם, זה גם היה חלק בסופו של דבר מהימים הטובים, כן? כמו שאומרים שמי שעושה תשובה מאהבה, הזדונות שלו נעשות לו כזכויות, לא סתם כשגגות, אלא כזכויות ממש, שזה מגיע לשורש הנשמה, רואים שהכל הכל בעצם הנשמה רצתה לעשות טוב, אבל פה זה התלבש והתקלקל ולבש צורה לא נכונה. אז עד כאן ההתבוננות שלנו לפרשת ויחי, והמסר הוא המסר של סוף כל חומש, שחזק חזק ונתחזק, שנזכה באמת להתחזק, וכמו שיש טוב ויותר טוב, אז יש חזק ונתחזק עוד יותר, ונגדל יותר מתוך העבר, יש בעבר שגיאות ונפילות ורע, אבל אנחנו רוצים גם את כל הדבר הזה להעלות ולרומם ולמנף בהתחזקות המתמדת שלנו.